אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
טוב, הנה אנחנו בפרק נוסף של המרוץ לדירה עם ימית אפריאט. שוהם פה היום מאחורי הקלעים. אני נמצאת באילת, בכנס של התאחדות יועצי המשכנתאות, בכנס השביעי, והיום היה לנו הרצאה והנחיה של איתמר מיינימר.
יפה.
הצלחתי.
קלט.
ותפסתי אותו ככה בין לבין. אמרתי, איתמר, בוא נקליט פרק ביחד.
ואיזה כיף. אנחנו יושבים פה מול הנוף של המפרץ, ומדברים נדל"ן.
איזה כיף. כשלא היה לנו איזה משהו ברקע לא צפוי.
דיברתי עם החוטים והם יחכו שנסיים ואחרי זה הם ימשיכו.
איזה כיף. אז באמת ככה הזדמנות מדהימה למאזינים שלנו לשמוע מיש שעוסק בתקשורת, חדשות ערוץ 12, שכל היום מתעסק בנדלן ומכיר את כל הכוחות ואת כל מה שקורה מאחורי הקלעים, ולתת לנו המאזינים את הראייה הזאת של ההצצה לעולם הזה שאנחנו לא חשופים אליו.
חשופים ולא חשופים, כי מצד אחד כל מי שיפתח את ערוץ 12 בכל שעה ביום שידברו בה על נדלן יראה אותי וישמע ממני על הנושאים הכי מעניינים והכי חמים.
כן, אנחנו רוצים לדעת מה קורה מאחורה.
מאחורי הקלעים.
לפני שנפתחות המצלמות.
מלחמה שלמה וקרבות שלמים שהם לא נעימים בלשון המעטה, אבל בסוף הכל במטרה לייצר באמת את המידע הכי אמין ושקוף שיש לצופה. אבל בהחלט, בהחלט...
איפה לא נעים פוגש את האיש תקשורת בסוף? מה, אתה צריך לייצר חדשות שאולי לא בהכרח תואמות, או לסדר נתונים שיהיו לאינטרס של מישהו? איפה לא נעים הזה פוגש?
אז תראי, אני מייצר כתבות, אייטמים שנוגעים לכל עולמות הנדלן, גם בעולמך מימון, וצריך להבין מי השחקנים שנמצאים בשוק הזה. יש לנו מצד אחד את המדינה, שזה משרד השיכון בכל הנוגע לנדלן, אם זה משרד המשפטים, אם זה משרד האוצר, וכל הגופים שיש מתחת למשרדים האלה, כמובן אנחנו יכולים לדבר על מנהל התכנון ועל הרגולטורים, בין שזה בנק ישראל, ומצד שני יש לנו את השוק הפרטי, שזה הקבלנים, שזה הבנקים, שכמובן יש להם אינטרסים לפעמים מנוגדים לחלוטין למדינה ונלחמים במה שהמדינה עושה או לא עושה, מחוקקת או לא מחוקקת, ומעל הכל מבחינתי, יש את הלקוח הסביר, שהוא גם הצופה, או המאזין שלנו כרגע.
הוא הכי חשוב.
הוא הכי חשוב מבחינתי, עבורו אני עובד, שלא צריך גם לשקף את המצב האמיתי, גם להראות מה כן, מה לא, מה אומרים מצד אחד, ומה באמת זה אומר מאחורי הקלעים, מה שבן אדם אחר אומר, בסאבטקסט, או מה בן אדם מבטיח, כי מאוד קל להבטיח, מאוד קשה לאחר מכן לקיים, וכל פעם לשלוף את זה מארכיון הדברים שהבטחת ולא קיימת. ובתוך המערכת הזו יש המון גופים שהיו רוצים שלא נשדר דברים מסוימים.
זה מעניין, בוא נתעכב על זה. אתה עכשיו יש איזה אירוע חדשותי, ואתה יודע שאם אתה תגיד דבר כזה או אחר, יכול להיות שזה יפגע באיזשהו שר, ואז מה, יכולים לתת בראש לראש הדסק? איך זה עובד? לשדר משהו, לא לשדר משהו?
אז קודם כל זה מערכת יחסים מאוד עדינה, כי זה לאו דווקא שיתנו בראש, כמו שיפסיקו לעבוד איתך. יש לך את המקורות שלך, את האנשים שמולם אתה עובד, גם במשרד השיכון, גם במשרד האוצר, זה מערכת יחסים שהיא מאוד, מאוד של תן וכך. זאת אומרת, אני מצד אחד ניזון מהמידע שהם נותנים לי, בין שזה מידע לעיתונות שעובר לכולם, ובין שזה מידע של מאחורי הקלעים ומקורות שאני צריך לשמור עליהם, לבין זה שצריך לבקר אותם. ובואנה, צריך לבקר אותם. כאילו, אנחנו רואים מה קורה פה, אנחנו יודעים היטב מה המדינה עשתה ולא עשתה בשוק הדיור, אנחנו יודעים היטב להגיד איך נוצרה שערה מושלמת בשנה האחרונה של עליית ריבית, שהיה אפשר להוריד פה אולי את מחירי הדירות אם אנחנו מדברים לפני המלחמה, וזה לא נעשה. ויש לי הרבה מאוד ביקורת להגיד על מה שעשו פה שר השיכון ושר האוצר בשנה האחרונה, שלא היטיבה בהרבה מקרים עם רוכשי הדירות בישראל. היו גם דברים טובים, אני לא אגיד שלא, אבל...
תמנה שני דברים טובים ושני דברים שפחות טובים בעיניך.
אז תראי, אני חושב שאם נתחיל מהטוב, אני חושב שכן עשו, ויש מי שיחלקו עליי להמשיך את נושא ההגרלות. יש שיגידו שזה לא עבד, שכחלון התחיל עם הדבר הזה, זאת אומרת, היו גם הגרלות לפניו, אבל מי שהתחיל עם זה באופן מסיבי, עם אלפי יחידות דיור, ולא ראינו באמת שהמחירים עוצרים או יורדים, והם רק המשיכו והמשיכו לעלות, אבל אני כן חושב שזה נותן סיכוי לאנשים שלא הייתה ידה משגת להשיג דירה. יש אנשים שבקלות תולים היום תמונה של כחלון מעל המיטה בבית שהם קנו ברבע מחיר בהרצליה, בגליליאם או בכל עיר אחרת.
אני מסכים איתי שגליליאם לצורך העניין לא היה צריך להיכלל ברשימת הערים.
אז כן, היום במבט לאחור אנחנו רואים שבן אדם זכה בלוטו בעצם.
לא רק שזכה בלוטו, אני מכירה באופן אישי הייטקיסטים עם הכנסות של עשרות אלפי שקלים בחודש שזכו בגליליאם. גליליה, ואני חושבת שזה חוטא למטרה. לעומת זאת, יש לי לקוחות של 10 ו-12 אלף שקל, וזכו באשקלון, ויש להם בקושי את 100 אלף שקל, וזה בשביל ההזדמנות היחידה לדירה בישראל, ואת זה אני מברכת ומוקירה, והלוואי והיו התוכניות כאלה. אבל עם דיפרנציאציה ברורה, לא רמת אפל, ולא מודיעין, ולא גליליאם, ולא קריית אונו, וכל מיני ערים, שגם ככה המחיר למטר שם יקר, ההזדמנות לקנות שם דירה היא גם ככה אתה צריך איזה 300-400 אלף שקל, אז חבל.
אז אפשר לדבר המון, ואני הכי מסכים איתך בעולם שהשיטה הזאת לא מושלמת, רחוקה מלהיות מושלמת.
אבל היא טובה ברעיון,
שיש, שנושא ההכנסה של בן אדם צריך להיות חלק ופרמטר, במי מקבל דירה ומי לא מקבל דירה, ראינו את זה, לא רק בגליליאם, ראינו את זה בפרויקטים ברמת גן, שבסוף אנחנו מדברים על האנשים עמידים שזוכים בדירות במרכז, כי הם אלה שיכולים לשלם על זה. אבל אני חושב שכן משרד השיכון עשה הדרך, זאת אומרת, הוא הגביל את כמות ההנחה, הוא הרחיק אותה אזור המרכז, כן עשו צעדים בכיוון הנכון, הם לומדים, הם מתקנים, אבל ברור, זה לא מושלם, זה רחוק מלהיות מושלם, וזה בסוף בא לחסות על בעיה אמיתית שהם לא מצליחים לפתור אותה, שזה הגדלת ההצע. אז אם אני כן אומר, אוקיי, זה טוב שהם המשיכו עם ההגרלות, כי הם כן נתנו פתרונות לאנשים שאין סיכוי שהיו מצליחים לקנות דירה וכן קנו דירה, אבל בסוף הבעיה האקוטית, האמיתית, של הנדלן בישראל, זה שלא מצליחים להגדיל את ההיצע, לא מצליחים לעמוד בביקושים של הישראלים, של כמויות הישראלים שרוצים לקנות דירות, לא מצליחים להוריד את הבירוקרטיה המטורפת שיש כאן, לקצר תהליכים של התחדשות עירונית, ואין אף שרים או שר או זה שהצליח לעשות באמת צעדים משמעותיים, הם תמיד ילכו למיידי, שזה אגב בגלל קצת איך שהפוליטיקה שלנו עובדת, הם תמיד ילכו למה שייתן עכשיו כמה נקודות בבייס שלהם הפוליטי, ויקרצו לתוצאה המיידית.
שיראה טוב ביחד.
כן, הגרלה זה ללחוץ על כפתור מול המצלמה, ולהוציא הודעה לעיתונות, הנה תראו, יש הגרלה עכשיו, הנה תראו, אני מוציא אלפי יחידות דיור, להגיד כל מיני מספרים, לגזור את הסרט ליד איזה מחלף, או פרויקט נדלן גדול לדיור בר השגה. כן. אבל התהליכים האמיתיים, הארוכים, לשווק קרקעות, לתכנן קדימה, לראות כמה שנים קדימה, הם יודעים שאתה לא גוזר את הקרדיט בקדנציה שלך, אין סיבה לעבוד על זה. וזה בעיה של המערכת הפוליטית שלנו גם, ולא רק זה. ושם יש המון ביקורת. אני אומר אותה מדי ערב, אני חושב שעשו פה עבודה לא טובה, כדי לפתור את הבעיה האמיתית שהיא הגדלת ההיצע, הורדת הבירוקרטיה, וגם להסתכל על סוג מסוים באוכלוסייה, לראות איך אפשר למצות את כל הפתרונות לאחרים, לעזור עם תשתיות, לתת את כל ההשלמה הזאת שמשרדים יעבדו יד ביד, אבל כולם רוצים את הכוח, ומפצלים משרדים, ומגדילים משרדים, כי אף אחד לא אוהב לוותר על כוח, ואין שום דבר שמרכז את הכל ומאחד את הכל, ויד ימין לא יודעת מי יד שמאל, ופרויקטים שקיבלו אישור להיבנות, אז פתאום הקבלן אומר, היה לי כזה פרויקט בבני ברק לא מזמן, שצילמתי את הדיירים שם, וכבר עוד שנייה הפרויקט מוכן. אבל ראש העיר התנה שעד שלא ייבנה איזה גשר שיוביל לשכונה, אז הוא לא נותן טופס 4.
אוי, זה יופי.
הוא לא נותן טופס 4, הוא מתנה את הקבלה.
עכשיו יש ריב בין הקבלן המבצע לבין ראש העירייה.
כן, ראש העירייה שולח למשרד התחבורה, הקבלן זה, הם מאשימים את הקבלן.
וכמה דיירים עכשיו עומדים ומחכים?
מאוד דיירים שעומדים ומחכים ללא דירה, רואים את הבניין המוכן מולם שהשקיעו הרבה מאוד כסף, ולא יקבלו את הדירה שלהם בגלל הדבר הזה.
אתה יודע מה עוד יותר גרוע שיכול לקרות בסיטואציה כזו? שאז באיזושהי ערכה משפטית או משהו כזה, הם כן יקבלו את הדירות שלהם בלי תופס 4, ויהיה להם בעיה למכור, יהיה להם בעיה למשכן, יהיה להם בעיה לעשות עם הבית שהם קנו במיטב כספם מה שהם רוצים, בגלל ריב כזה או אחר בין העירייה לבין הקבלן.
וכל הדרך לשם שהם ישלמו גם משכנתה וגם שכירות, וגם, ועם כל מה שהם מגיע עם זה.
אז איך הולך להיפטר ממה שאתה מבין?
תראי, אנחנו מאוד מנסים לעזור, אין לי איזה... אנחנו מאוד... גם כשאני מסיים עם כתבה, אני מאוד משתדל, את יודעת, ברגע שכתבה משודרת, אז כביכול סיימת את האירוע, ביקשת את התגובות מכולם. אתה מנסה לעשות פולו-אפ, אם זה לא תמיד קל אחרי שסיפור סופר. אני משתדל מאוד להיות כן בעניינים, כן לוודא מה קרה, כן מה התקדם, לפעמים אני יכול לשלוח שאילתה או בקשה לתגובה, ולהגיד שאני כן אפרסם. את יודעת, אתה משחק את המשחק הזה, כי בסוף אתה כן רוצה שהחבר'ה האלה יקבלו את מבוקשם.
יש המון כוח בתקשורת.
יש כוח לתקשורת, הוא מוגבל. יש הרבה אנשים שאולי יחשבו שהוא בלתי מוגבל, שיתנו לנו קצת יותר ממה ש... יותר קרדיט ממה שזה. אנחנו כן עושים מה שאפשר כדי לעזור, ושוב, תמיד, 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 תמיד זה יהיה הרוכש דירה, הסוחר, הצופה שלנו, הצופים שלנו, הם עבורם אני מרגיש שאני עובד, ולפעמים מצליחים לפתור דברים, ולפעמים לא.
אמרת שיש הרבה דברים טובים, אם ענית אחד, מחיר למשתכן, תן לנו עוד אחד, אני אוהבת דברים טובים.
דברים טובים שהממשלה הזו עשתה, אני חושב שזה היה נכון מבחינתם להשאיר את המס הרכישה על משקיעים גבוה. אני חושב שמשקיעים לא יאהבו את מה שאני אוהב, זה כן צינן אותם, זה צינן את ה... את הבעלה הזאת לנדלן, שהם נלחמו אותם משקיעים עם הרבה מאוד, עם כיסים עמוקים, עם לא מעט דירות, יחד עם זוגות צעירים שרצו פשוט לקנות דירה כדי לגור בה. זה מאוד קשה, שוק הנדלן, שבו יש מצד אחד אנשים שפשוט רוצים לגור בבית, כן. ומצד שני זה עולם שלם שמתייחסים אליו אחרים כמו שוק הון. וכשבישראל אנחנו מדברים על היצע מאוד נמוך, אז בעצם הם מתחרים על אותו משאב טבע. ואני בראייתי רואה קודם כל את הזוגות הצעירים, מחוסרי הדיור, שצריכים מקום לגור בו. אז יבואו ויגידו, אוקיי, אבל אם המשקיע יקנה, אז, אז הוא יוכל להשכיר, ואז יהיה להם איפה לשכור דירה. אני לא רואה את זה ככה. אני חושב שכשהמס הזה, ושוב, אני לא איזה חסיד גדול של התערבות בשוק, אני איש השוק החופשי ו... וכולי, אבל אני חושב שפשוט נדלן בישראל הוא לא רק שוק חופשי, יש פה הרבה מאוד דברים שמעבר, הקרקעות הן ברובן של המדינה, היא זאתי ששולטת בנושא הזה, היא זאתי שתקבע את הביקוש וההיצע, אז למה שהממשלה תבחר לעשות ומה שמקבלי ההחלטות יבחרו לעשות, יש לזה משקל עצום על מה יקרה כאן בסוף, בשורה התחתונה.
כן, אני רואה בקבוצות פייסבוק למיניהם, כאלה קבוצות שבעיקר מנסות לגרום לעוקבים לחשוב שמתישהו תגיע ירידת מחירים, אבל כזו משמעותית, שבועה תתפוצץ, והם כל הזמן מעלים מתוך התקשורת כל מיני ציטוטים, כתבות, הזכורים, ואומרים, הנה, תראו את האינטרסנטים האלה, התקשורת, יש להם עניין לפמפם לנו, הציבור, את זה שהמחירי הדיור לא ירדו. מה אתה אומר על זה?
תראי, אני אישית מקבל לדף הפייסבוק שלי, באינסטגרם, לפעמים בוואטסאפ, לחלקם יש את המספר שלי, שאני משטאפ של חברות נדלן, שאני איזשהו כלי שרת, שאני בובה על חוט של חברות הנדלן, שאני מפמפם נדלן. כן, זה קורה, זה חלק מהעניין. אתה צריך להיות גם פתוח לביקורת וכן לשמוע. ואני בתחושתי, כמובן שזה קשקוש, כן, אני מקבל עצמאות מלאה וחופש מלא להגיד מה שאני רוצה ולעשות איזה כתבות שאני רוצה בחדשות 12. באמת, מעולם לא נתקלתי שהגבילו אותי או אמרו לי תעשה X או תעשה Y, או באמת, אין לי סיבה, אין לי אחוזים או מניות בערוץ 12. אני באמת מקבל חופש איתי. עיתונאי מלא להגיד מה שאני רוצה ולעשות כתבות שלדעתי חשובות. ויותר מזה אני אגיד, אין מישהו שיותר ישמח לעשות אייטמים על מחירי הנדלן יורדים. איזה כיף זה להיות מבשר טוב.
כן,
במקום כל היום שאומרים לי, תפסיק כבר להגיד לנו שהמחירים עולים והמחירים עולים וזה, ולתת לנו בראש. זה לא כיף לאף אחד לספר שהשוק לא הולך לשום מקום ולזוגות צעירים אין פה עתיד, והם ממשיכו לגור בסחירות ותחת בעל דירה שמעלה, מקפיץ בעשרות אחוזים כל שנה את הסחירות שלהם. אתה רוצה לבשר חדשות טובות, זה לא איזשהו אינטרס. אבל מה לעשות? יש מעט מאוד קרקע, בונים מעט מאוד, לא מגדילים, הבירוקרטיה גדלה, ומצד שני, אנחנו, הילודה בישראל היא מהגבוהות, בטח באירופה כשאנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו חיים פה באיזושהי רווחה, שאנחנו מאוד מנסים להידמות לארצות הברית, לאירופה, אבל הילודה פה היא מאוד גבוהה. זה איזושהי מטרה של המדינה, מן הסתם, אחרי השואה וכולי, שיהיו פה יותר ילדים, שנגדל,
כן,
ונתבסס פה.
המגזרים השונים גם מביאים את זה.
המגזרים השונים, המגזר החרדי, המגזר הערבי, כן. נכון? אנחנו רואים גידול מאוד, ו... אין מספיק דירות, וזה לא מצליח להדביק. ואנחנו רואים גם את אורח החיים עולה. זאת אומרת, אם פעם אנשים נפטרו בגיל 60 וכמה, היום זה, המספר הזה קופץ, אז גם הם נשארים בדירות, וגם אחוז הגירושים עולה, אז גם הם צריכים דירות. אז כל הזמן...
בכל זאת אומרים שיש עכשיו איזה 60 אלף דירות בבנייה, או עומדות ריקות, לא נרכשו עדיין, ואנחנו לא רואים ירידות מחירים שלהן. אנחנו כן רואים הרבה עטבות, שלא היו קודם, שמבחינתי זה שווה ערך לירידת מחיר, אבל בסוף ברשות לסטטיסטיקה שנרשמת העסקה, לא רואים ירידת מחירים.
תראי, זה כשל שוק, זה כשל שוק שיהיה לי קשה מאוד להסביר לך אותו. אני חושב שכמו כולם, כשראינו את עליות הריבית ואת עצירת העסקאות, כולנו ציפינו לראות ירידת מחירים.
כן.
ואני הראשון, בעקבות כל הביקורת הזאת שאת אומרת לי, הראשון לוודא כל הזמן, ויש לי כמויות של טלפונים, אני יודע, אני מאוד מחובר לשטח, אני מדבר עם מטווחים ויועצי משכנתאות, ובעלי דירות וחברות של יד שתיים ומדלן, וכל mm-hmm. החברות שמנטרות את המידע הזה, איפה יש ירידות? תגידו לי איפה השכונה שיש בירידה, איפה העיר שיש בירידה. אני מוכן לעשות אייטם שלם, ללכת לעיר שנרשמה בירידה. וראינו קצת, ראינו, זה לא שלא היה בכלל, ראינו, אבל כשאנחנו מדברים על שוק שעלה ב-20% בשנה, ואז אני הולך ומתפאר בירידה של 5% במחיר, זה אפילו לא תיקון.
נכון.
זה אפילו לא תיקון. אז איך נדבר על איזו ירידה דרמטית? אבל שוב, הכל מתכנס לזה ש... ישראל זה שוק מאוד ייחודי, הוא לא עובד כמו כל שוק בעולם, צריך גם להבין את זה, גם בגלל הילודה שהסברתי, גם הנושא של הביקוש הגדול, המעט קרקע שיש כאן, וכל התהליכים הכבדים האלה, הבירוקרטיים, שלא מצליחים לייצר הגדלה של היצע, הם אלה שגורמים לכך שהמחירים כאן לא ירדו, אבל גם שוב צריך לזכור, גם הקבלנים שלהם ככה היה יותר לחוץ למכור, הם כן נתנו מבצעים מרחיקי לכת, שכן שווים כמו הרבה מאוד כסף.
הרבה מאוד כסף.
הרבה מאוד כסף, אז שם כן ראינו
הנחות. הלוואות קבלן באפס ריבית, או על משכנתה ב-2.99%,
שלמו לנו 5% עכשיו, 95% אחר כך.
המון הטבות שלא הכרנו.
הטבות ששוות כסף.
אנשים היו מתווכחים עם קבלנים, היו אומרים להם, אל תחייב אותי מדד עצומות, היו אומרים להם, אין מצב, היו יוצאים להם קונים, ולא היה אכפת להם, הם לא היו מתרגשים. היום כברירת מחדל, אין מדד עצומות הבנייה, בכל הפרויקטים כמעט.
אז אפשר להיות בטוחים שהדבר הזה שווה להם כסף, הם לא עושים את זה מטוב ליבם.
אבל גם להם יש איזה עניין לא להוריד את המחיר בסוף.
כן, הם רוצים שהמחירים יישארו ברמה הזו, שהם ימשיכו לעלות,
שיהיה
לאן להמשיך לטפס. כן, בסוף יש אינטרסים כלכליים מאחורי הקלעים שרוצים שהדירות לא ירדו, אבל גם השוק, הוא פשוט לא מגיב לעליית הריבית הזו, ואנחנו מתחילים לראות שהריבית עדיין לא ירדה, ואנחנו רואים חזרה לשוק, אנחנו רואים שוב עסקאות, אמנם לא כמו שראינו לפני שנה, אחרי הקורונה.
ב-2021 היה
טירוף. אבל כן אנחנו רואים שהשוק מתאושש, וזה מתחלק לאנשים שישראלים שאומרים לעצמם, אוקיי, אין מה לעשות, אני חייב דירה, חיכיתי מספיק זמן על הגדר, כל הזמן אנחנו מדברים על ביקושים כבושים, שאנשים כל הזמן הזה, הביקוש היה קיים, הם פשוט לא קנו בגלל הריבית הגבוהה, הם אומרים, אוקיי, הריבית עכשיו גבוהה, היא עוד תרד, ואני צולל למים האלה, אני צריך את הדירה, ואני קונה, ואנחנו רואים שלאט לאט השוק מתרגל, גם בריבית גבוהה לעשות עסקאות. אני מקווה שבממשלה שלנו יגדילו לעשות, ולאט לאט הם מתחילים לחזור שוב לקבינט דיור, וזה דברים שלא שמענו בחודשים מהסיבות הברורות, מן הסתם היו דברים חשובים יותר מנדלן, אבל לאט לאט הם מחזירים לחזור וישבת, סביב השולחן, ולהתחיל לחשוב איך באמת לפתור את הפלונטר הזה. כי אם הם לא ימצאו פתרון, או אם הם לא יבטיחו לשוק, שזה שוק של ספקולציות, ושל בוא נראה מה יקרה, אם הם לא יספקו לו תשובות ודאיות, אם הם לא יצרו ודאות לגבי המשך, ושלכל אחד פה ימצא את הדירה, תהיה שוב בעלה. אם אנשים יחשבו שדירה בישראל זה חיית טבע שעומדת להיכחד, אז הם ירוצו והם ישתוללו והם יקנו כל הבא ליד, ואנחנו לא רוצים את זה.
גם המאזינים שלי יודעים שכל הזמן אני מדברת על כך שלא חייב לקנות את הבית שרוצים לגור בו, אפשר לקנות דירה שאתה פשוט עולה על הרכבת הזו, דירה קטנה בהתאם ליכולת שלך, ותזכור איפה שאתה רוצה. לא חייב לקנות דירה ב4 מיליון שקלים, אפשר לקנות דירה ב1.5 מיליון, אפשר גם לגור בה כמובן, כל אחד והצרכים שלו, אבל העיקר לפחות ככה לעלות לרכבת הזו.
כן, זה גם לא הרפתקה לכל אחד. אני מבין את המקום שלך, למה כן להמליץ לאנשים להיכנס לרכבת, כי באמת...
כי זה לא מפסיק לעלות.
כי זה לא מפסיק לעלות, אבל זה לא לכל אחד. כשאתה קונה דירה להשקעה, אז אתה למעשה עושה השקעה. אתה יכול לעשות את זה גם בבורסה, יש עוד לא מעט מקומות שאתה יכול להשקיע בהם.
אמינות, אל תשכח.
אם אתה מאמין בנדלן בישראל, אתה יכול לשים... שקל,
וזה יכול להיות שווה הרבה הרבה יותר בטווח קצר לעומת בשוק ההון.
גם אם תשקיע בשוק ההון על חברות טכנולוגיה, או אם תשקיע על מדדי נדלן, ולא תשים את הכל הביצים שלך בסל אחד. שוב, זה משהו שאנשים עושים אותו. זה... טבעי לגמרי, אני מכיר לא מעט אנשים שעושים יופי של הכנסה, וככה מממנים את הפנסיה שלהם, אבל גם צריך להיזהר מזה, כי אני מאוד מסתובב ברשתות, ואני רואה מומחים מטעם עצמם, שאומרים לאנשים להוציא את כספי הפנסיה וקרנות הנאמנות שלהם, ולהשקיע את זה בנדלן.
נורא והיום.
ופשוט סכנה, צריך עזרה אחת גדולה, אתם עושים את זה במקצועיות, אתם יודעים מי יושב מולכם, אתם עובדים פרטנית, מה מתאים לכל אחד, את יודעת היטב.
שוב, כל אחד והאינטרסים שלו. מי שמוכר נדלן יכול לגרום לך באמת, תמשכן כליה בשביל לקנות דירה, אבל לא. עוד פעם, אני מדברת על סיטואציה שבן אדם יש לו 150-200 אלף שקל פנויים שהוא חסך, והוא מתרחק מדירה בישראל. אני לא חסך לי לגעת בקרן ההשתלמות ובפנסיה ולהמשיך לחסוך, אבל כן לקנות איזו דירה קטנה וחמודה, בהתאם באמת ליכולות שלך לעמוד בבלטמים, אם יש סוחר שלא שילם, אם יש בלטמים בדירה, והכל הדברים האלה כמובן, הכל מחושב. ולהבדיל משוק ההון, שאתה תשים 150 אלף בשוק ההון, זה יהיה נחמד, עוד כמה שנים יעשה לך תשואה של 8-12, אבל פה אתה גם לוקח משכנתה, שממנפת אותך הרבה יותר, ובשוק ההון אין לנו את האפשרות לעשות את זה.
אז זה ההבדל. זה בהחלט אופציה.
זה ההבדל.
זה ההבדל, אוקיי.
כי מי שיש לו מיליון שקל ויקנה דירה במיליון, הוא ישים בשוק ההון, יכול להיות פה דיבייט מאוד מעניין מי ירוויח יותר. ואנחנו מדברים פה על האופציה של המשכנתא בנוסף.
אני חושב שנעשו לא מעט מחקרים, כל פעם מישהו מטעמו עשה את המחקר הזה, כדי להשוות מה עשתה דירה בעשר שנים, ומה עשתה מניה של ה-S&P. זה לכאן ולכאן. אני מבין שיש אנשים שעושים את זה וקונים דירות להשקעה, אבל גם מזה צריך לשים לב איפה ומי ולהכיר את השוק, וזה דורש לנסוע למקום ולראות ולהבין מי בעל הדירה, ומשרד האוצר מוציא דוחות לא פעם שגם דירות שנמכרות במחיר הפסד בפריפריה. אנשים חושבים שעם כל דירה הם ירוויחו, הם טועים. Okay. יש אזורים שבהם אנחנו יודעים, והנה עכשיו בכלל, בזמן המלחמה, מי שקנה דירות להשקעה בקריית שמונה, בסדרות.
בסדר, זה זמני.
נכון, זה זמני, נקווה גם שזה ייגמר מהר, והוא יחזור לעלות, ושהחיים שם יפרחו שוב ויבנו שם.
לי אין ספק שזה יקרה.
אבל מי שהיה שם את כל הכסף שלו על הדבר הזה, ומצפה שמשם הוא היה יכול למצוא את עצמו בבעיה מאוד גדולה, ולכן חשוב לבדוק, לוודא שאתה מתייעץ עם אנשים נכונים, עם אנשים שיש להם היסטוריה ורקע, ולא כל מיני מומחים מטעם עצמם בטיקטוק.
חשוב מאוד, חשוב מאוד. ואני רוצה לחזור רגע לתחילת השיחה שלנו. על הכוחות שמניעים את המאחורי הקלעים. זה הזכיר לי אותנו גם, יוצא המשכנתאות, שבסוף אנחנו צריכים לדאוג ללקוח שלנו, לתנאים הכי הכי טובים, ואנחנו מגישים לבנקאים, ואז לא מקבלים, ואז יוצא לא בסדר במרכאות שלא סגרתי. יש לכם גם את התחושה הזאת בסוף, כי אתה רוצה לצאת בסדר עם השר הנחמד שעכשיו ביקרת אותו. הוא מבין שזה העבודה שלך, והוא מכבד, וכשהוא רואה אותך בטלוויזיה, הרבה פעמים אני רואה אותך או את קרן, או יוצאים נגד ככה, יפה, אני מעריכה את זה מאוד מאוד כצופה. אני תוהה רגע מה אומרים עליכם שמה.
אז תראי, את נותנת את הדוגמה של הפוליטיקאים, להם יש קצת עורבה, הם רגילים לביקורת, הם יודעים שהם בעין הציבור, ושדברים כאלה יהיו לטובתם או לרעתם, גם כשזה לרעתם הם לפעמים אוהבים את החשיפה.
ועושים את הספין.
ועושים את הספין, ועושים את הסיבוב שלהם. אני יכול להגיד לך, נגיד, שחברות פרטיות...
כן.
אני מרגיש לחץ הרבה יותר כבד כשזה מגיע לאיזה כתבה תחקיר, או... שאני עובד נגיד על איזה, נגיד חברת נדלן גדולה, או קבלן עם הרבה מאוד כוח, אז אני מרגיש יותר לחץ, אני מרגיש יותר טלפונים, לפעמים איומים.
וואו, לפעמים, שלא לשדר ו...
את יודעת, יש את הדברים שהם בסדר, שאם הם חושבים שלא עשינו את הבדיקה שלנו כמו שצריך, אז הם שולחים התראות ועורכי דין וזה, ויש איומים, אנחנו לא נפרסם אצלכם, לא נפרסם אצלכם. חברות שמפרסמות בערוץ 12, אם אתם תעלו את הכתבה הזאת, אתה תראה, זה יתנקם לך בכיס.
מאוד מעניין, וזה קורה באמת או שזה סתם איומים?
תראי, אנשים יעשו הכל כדי שכתבה נגדם לא תצא, כדי לערער את הביטחון שלך בנושא, כדי להכניס אותך לכל מיני זוטי זוטות בתוך הסיפור, כי הם מבינים שאין לך את ה... ידע מאוד ספציפי, ילכו איתך לענייני מיסוי ולענייני מקרקעין, ומי שלא מאוד שוחה בתחום, כן. גם אני ואת עכשיו, אם נשאל על ידי יועצים בבנק, כנראה שיהיה לך יותר מידע ממני, כי אני לא עוסק בזה ביום-יום, ואני עוסק קצת מהכל.
כן.
אבל אתה מספיק זמן עובד בתחום כדי לדעת שכל, מכל זווית אתה מכוסה, אני מתייעץ עם כל המומחים, בכל נושא, עובר על כל הדברים.
בודק את עצמך בודק טוב את עצמי, לפני שאתה מוציא ידיעה.
לפני שאני מפרסם ידיעה, כי אני מבין את ההשלכות שיש לדבר הזה, ושכמובן הם יכולים להיפגע מזה, אני לא מדבר רק נגד חברות נדלן וקבלנים, הם מן הסתם, אם עכשיו הוא משווק איזה פרויקט גדול, פרויקט דגל של חברה נדלנית, והוא שם את זה עכשיו בכותרות, ומקדם את זה בכל מקום, ואני על הראש שלו עושה עכשיו כתבה נגד הפרויקט הזה, והם שנים עבדו על זה כל החברה כדי למכור שם דירות, אז זה חתיכת דבר, אני יכול לגרום לירידה במחירות, וזה החיים שלהם, זה העסק שלהם, ואני יכול לגרום פה לירידה במחירות. לכן, אני בחרדת קודש עובד עם המידע הזה, אבל בסוף אנחנו לא נוציא משהו שהוא לא שלם. אנחנו עושים את זה כבר מספיק זמן, אני 8 שנים בחברת החדשות, יש מעל היורך שעובר על הדברים, קרן מרציאנו, העורכת הכלכלית והמגישה שלנו, שהיא באמת בית ספר לתקשורת ולכלכלה, שראתה כבר את זה מכל הכיוונים, אני מתייעץ לפני שדברים כאלה קורים, ואנחנו בסוף מפרסמים את זה, ולפעמים אם הם ירצו, הם ימשיכו לבית משפט ויפסידו, או ש פשוט ירדו מזה, כי כל מה שהם ניסו לעשות לפני הכתבה, ואחרי שהם יצפו בכתבה, הם יבינו שהם טעו, הם יבינו שהם פישלו, הם יבינו שמה שאנחנו אומרים פה זה אמת.
יש לכם איזה אמנה אתית כזאת, שאתם מחויבים ככתבים לשדר את האמת, ולא להתקפל לאיומים וזה? יש איזה כללים, או הם לא כתובים? אין?
זה כללים שלא כתובים, אף אחד לא מחתים אותך בכניסה לחברת החדשות, שאתה מפרסם רק אמת וזה. מן הסתם זה האינטגריטי שלך מול הצופה. פעם מספיק שעשית 100 כתבות אמיתיות, נכונות, פורצות דרך שעוזרות לחלש, ועשית כתבה אחת לא נכונה, אנשים יזכרו אותה לנצח.
כן.
לנצח יזכרו לך את הכתבה שפספסת בה, שטעית בה. אני רואה את זה על עיתונאים אחרים, ששוכחים לך רזומה של שנים על גבי שנים אם פעם אחת נפלת בלשונך. לכן אני מאוד משתדל לדייק, לא לטעות, להבין שאני מחוסה מכל הכיוונים, לא למהר, לפרסם כתבה, למרות שאנחנו...
כמה זמן לוקח לך להציג כתבה?
תקשיבי, זה יכול להיות בין שעתיים לשבועיים. כי בסוף אנחנו צריכים כל יום להביא אייטם לתוכנית. תוכנית שלנו היא שעה, תוכנית חיסכון, בין 7 ל-8. כל יום אייטם.
אנחנו בהתאחדות יכולים מאוד לעזור לכם. יש לנו מלא מידעים מעניינים.
א' כל, אני מתייעץ איתכם לא מעט. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים טובים וחיוביים ביחד. אם זה הבנק שהיה פה לא בסדר... או אם זה כל מיני אנשים שנאנקים תחת הריבית, בטח בשנה האחרונה כמה פעמים באנו yeah. וחשפנו. ואני רוצה גם לדבר על העניין הזה, שבסוף זה האסנס שלך כאן, שזה תחום שהוא מאוד קשה להכניס אותו לשיח היומיומי. אני ככתב נדלן בערוץ 12, בסוף אי אפשר לא להסתכל על זה אחרת, תחום הבנקאות, המשכנתאות, זה תחום אפור. זה תחום שהוא לא סקסי. זה תחום שאם עכשיו אני אצטרך להתמודד מול כתבות מהתחום הפוליטי, הביטחוני, אפילו הצרכני, שהם פשוטים יותר לצופה, הוא מבין יותר, הוא הולך לסופר, הוא יודע, רמי לוי הכי זול, או רמי לוי ייקר את המוצרים שלו לצורך העניין. כשאנחנו מדברים על משכנתאות, ואנחנו מדברים על ריבית.
יש גם פערי ידע.
ויש פערי ידע, וזה נושאים כאלה, שהריבית הקבועה והקלץ והמרווחים, וזה דברים שהם פיוק, ואנחנו צריכים עם אינפוגרפיקה מאוד מאוד מיוחדת.
נכון, נכון.
לייצר פה איזשהו מצג שהוא יותר יעניין, ולתת את המידע גם לצופה, כדי שיהיה לו כלים אחרי זה, להילחם בבנק, להשוות מחירים, להבין שדופקים אותו כשהוא מסתכל על הריבית שלו, ולאנשים לא הכי נוח עכשיו להתחיל לקבל שיעור בהיסטוריית פיננסית, כשהם בשבע בערב עם ההרדמות של הילדים ומקלחות וכו'.
אני זוכרת שפעם אחת לפני הרבה זמן פרסמתם איזה גרף כזה, שמי הבנק הכי זול, והבנק הכי זול היה בנק שהיה לנו איתו כל מיני בעיות בתהליכים, וכזה תפסנו את הראש כל היועצים, אמרנו, מה הכי זול? הוא לא עושה כמעט תיקים. עכשיו הם שגרו אותנו שנעשה שם תיקים, אבל הוא לא יודע לבצע תיקים, הוא הכי זול. אז זה קם, כן. אין לצרכן את היכולת, את הצופה להבין מה עומד מאחורי הגרף הזה בכלל, ומה המשמעות.
נכון, אני מסכים איתך, אבל בסוף לצופה, בשורה התחתונה, הוא רוצה את השורה התחתונה.
כן.
הוא רוצה לדעת איפה הכי זול, איפה הכי כדאי, תן לי, יאללה, נו, מה עכשיו? אני צריך לשמוע הרצאה של יועץ משכנתאות, זה תלוי ותלוי ותלוי, תח סוגריים, ואם כן ואם לא, תן לי את השורה.
והמחם והענן והשדב.
אז הרבה פעמים יוצא לנו לעשות אייטמים כאלה של דירוגים, את יודעת, לפעמים אנחנו לא ממציאים את הדברים, כן, זה חשוב להגיד, אנחנו לוקחים את זה מחברות שעושות את ההשוואות האלה, מבנק ישראל, וזה גם אני חושב אחריות של הרגולטור לבוא ולשקף לציבור. אם אנחנו מדברים על משכנתאות, אז מאוד התפארו כאן בכנס שאנחנו יושבים פה עכשיו על התחרות שקיימת בין הבנקים וכולי, אבל אנחנו רואים בסוף את הצרכן הסופי, הוא לא משווה. הוא לא משווה בין בנקים. ראינו את הדוחות שיצאו לדעתי לפני שנתיים,
נכון.
על כך שרוב האנשים ייקחו את המשכנתה בבנק הראשון שבהם הם בדקו. כלומר, בלי יועץ משכנתאות, כמובן שהיה עושה עבורה.
שלשמחתי היום, המודעות ללקיחת היועץ והכמות תיקים שמבצעים הבנקים עם יועצים, תמר, וואו. אם היינו לפני כמה שנים ב-15-20%, היום אנחנו כבר עומדים על 60-70% שלוקחים יועץ. זה מטורף.
אז תראי,
התקדמות מטורפת.
אני חושב שזה התקדמות מטורפת. אני חושב שמן הסתם יועץ שהוא מומחה לתחום יודע ללכת ולהשוות עם הבנק הזה ולהראות להם את ההצעה הנגדית ולהתמקח ולהילחם עבור הלקוח. אבל רגע, אני אדבר פה גם כלקוח סביר. למה מערכת בנקאית לא מאפשרת לי להשוות בצורה כמו שאני משווה עגבנייה לעגבנייה כשאני נכנס לסופר? למה זה צריך להיות כל כך מסובך? למה זה לא יכול להיות יותר נגיש לכולנו? כדי שכולנו נוכל לבצע את ההשוואות האלה. מן הסתם שאיש מקצוע זה תמיד נכון, גם כשאנחנו מדברים בביטוח, בבנקאות.
לא, זה גם המקום להגיד שיועץ משכנתא זה לא רק ריבית. בכלל לא. זה גם לא רק הבניית הרכב, זה הרבה הרבה מעבר. המעטפת והמענה שאני יודעת לתת לה לרוכש הדירה, הוא מהשלב שהוא בכלל לא מבין מה הוא יכול לרכוש. כמה עונה עצמי להביא? יש לי לקוחות שמגיעים עם מיליון שקלים, אני לא מרשה להם להביא את כל המיליון שקלים לעסקה. אני פותחת להם את הראש לעוד אפשרויות. שום בנקאי, באף בנק לא יעשה את זה עבורך, זה לא מעניין אותו וזה לא בזמן שלו ולא.
יש לך שעון חול מרגע שהתיישבת ומאוד קצר.
אז זה הרבה הרבה מעבר לריבית, שזה אני תמיד יביא את הכי הכי טוב שאפשר.
כן, ואני חושב שגם קשר אישי שלכם עם אנשי הבנק, שאתם יושבים שם כל יום ופוגשים אותם, זה מן הסתם, אנחנו יודעים איך הכל בישראל, זה הרבה בנוי על קשרים אישיים.
חד משמעית.
והיסטוריה, והרבה פעמים אתה יכול להשיג את מה שאני כלקוח חדש שלא מבין כלום בתחום לא יכול להשיג. ובכל זאת, אני חושב שצריך להנגיש יותר את המערכת הזאת. אני חושב שבנק ישראל מנסה לעשות צעדים לכיוון הזה. זה לא צלח בפעם האחרונה שהם ניסו לייצר איזשהו תיק אחיד.
בגלל הכוחות ש...
שכן, שגם בבנקים
רוצים להשאיר אותם מבולבלים ופערי ידע שתבוא.
ככל שאתה מבולבל ולא מבין ולא יודע, אז קל יותר לעבר אותך וקל יותר לעבוד עליך.
שהשירות הוא הכי חשוב, זה הכל הכי חשוב, המחיר לא כזה חשוב, העיקר שאתה מקבל שירות טוב. זה מה שהם מנסים לפמפם כל הזמן.
במקום הזה שנינו עושים את אותה עבודה, משקפים לבן אדם בקצה את המידע, גם אם הוא לא רוצה לדעת אותו, כי הוא כן צריך לדעת אותו, כי בסוף הוא עושה את העסקה הכי גדולה בחיים שלנו, והחלום לדירה בישראל הוא החלום הכי גדול. אנשים מרגישים שהם לא הצליחו בחיים שלהם, אם הם לא מחזיקים מפתח לדירה איפשהו, זה כבר לא משנה להם. ובהינתן שזה המצב, כי גם מהסיבות הברורות, כי אין שוק שכירות כמו שצריך, טוב, עם שכירות הוגנת וכולי, כי באירופה זה כן. לפעמים עובד טוב. אז כשזה המצב, אז אנשים חייבים להיות יותר, להבין יותר על למה הם נכנסים, ובמקום הזה אני חושב שהתפקיד שלנו די דומה, לשקף, לחשוף, וגם להצביע על נקודות החולשה ועל הדברים הלא טובים שעושים בבנקים וחוסר התחרות.
לא חשבתי שיש לנו יועצה משכנתאות ולאיש תקשורת כל כך הרבה דברים דומים.
יש לנו בהחלט דברים דומים. כן.
טוב, ולסיום, איך הכנס שלנו עד כה? אתה מתרשם.
אז בדיוק אמרתי לך מקודם שישבנו לאכול, שאני באלם, שאנשים יושבים בשעה 7 בערב, באולם מלא, לדבר על אשראי חוץ-בנקאי, ולשמוע על ריביות.
וזה מ-9 בבוקר,
כשהם אכלו פעם אחרונה ארוחת צהריים לפני כמה שעות טובות. אז זה באמת יפה לראות שיש פה אנשים שבאים לכנס מקצועי ובאים ללמוד ורוצים להרחיב את הידע, ואנחנו מבינים שאנחנו באמת בתקופת חיים מאוד קריטית בנושא הזה שאף אחד לא יודע, ואת יודעת, בדרך כלל אני בא לכנסים האלה ותמיד אני אוהב להציק להם מה יקרה למחירי הנדלן, הם יעלו, הם ירדו, קדימה, תנו לנו, תנבו לנו,
תנו איזה סקופ,
תנו איזה כותרת, וזה אנשים לא יודעים, לא יודעים.
יש אי ודאות מטורפת.
אי ודאות מטורפת.
הנה, אפילו משנה למנכ״ל של פועלים אמרה בעיה. אי ודאות, אף אחד לא יודע מה קורה.
אף אחד לא יודע להגיד מה יקרה מחר, אז בטח לא עוד חצי שנה מהיום.
כל התחזיות, כל הזה כבר אין, כלום.
דיברתי גם עם איזה מישהי שאחראית נראה לי על זרוע משכנתאות באחד הבנקים, ואמרתי לה, איך אתם מתמודדים עם זה שראינו בשנה האחרונה הרבה מאוד פיגורים והקפאות של משכנתה, וראינו את המינוף הגבוה שאנשים לקחו כדי לקנות משכנתה בריביות פסיכיות, והיא אומר לי, תקשיב, אנחנו עברנו מגפה עולמית, מלחמת קיום, אין תרחיש שאנחנו לא צריכים להיערך אליו, חוץ מפלישת חיזרים, אנחנו פחות או יותר הגענו לכל המקומות האפשריים מבחינת התרחישים שאנחנו צריכים לדמיין כשאנחנו מדברים עם לקוח, ואיך הוא עלול אולי לאבד את העבודה שלו, לאבד את הבית שלו, לאבד את הדירה שלו, וצריך לחשוב על כל המשתנים האלה, וגם מי שבא לקחת הלוואה או בא לרכוש דירה בקרוב, יש המון המון משתנים של מי היה מאמין שאנחנו נצטרך לחשוב עליהם, ועכשיו צריך לחשוב על כן ממד, לא ממד, איזה כיוון אתה פונה, אם יבואו טילים מצפון, אם לא יבואו טילים מצפון, שלא לדבר על התשתיות שמגיעות לפה, המטרו בכל אזור המרכז.
אפרופו זה גם תדלק את הסחירויות, כי אנשים בלי דירות עם עמד הלכו, חיפשו דירות עם עמד, העלו להם את המחירים.
ומה זה עושה לאנטישמיות בעולם כשאנחנו רואים את המלחמה הזאת? האם אנחנו פתאום נראה נהירה של יהודים שרוצים לקנות כאן דירות? שזה עוד נטבח, מעבר לכל מה שדיברנו כאן להערכת תוחלת כן. החיים והילודה, אז גם יבואו לכאן כל מיני יהודים מהעולם וירצו לקנות פה וילחמו עם כולנו על הנכסים
המעטים שיש כאן.
אז כל הדברים האלה דורשים הרבה גמישות מחשבה, הרבה יצירתיות.
הערכות.
והמון עשייה, שאני שוב ושוב אומר שלא עושים פה מספיק מבחינת הממשלה. ואני מקווה שישימו על זה דגש, וישימו אנשי מקצוע רציניים שיתנו פה עבודה. כי יש הרבה עבודה.
אני מקווה, 2025 תהיה טובה יותר.
2024, למה? לא רחוק.
כן, אנחנו ב-2024, אני רוצה שיעשו תוכניות כבר קדימה.
כשנתיים, את אומרת, זה הכי רחוק שרואים.
כן, אני יודעת, אולי גם תתחלף ממשלה. נראה.
גם אם הממשלה קיימת, אני מאמין שאפשר לעבוד. אם תבוא ממשלה הבאה, העיקר באמת להסתכל על על מי שנהנק פה תחת הנטל הכלכלי הכבד, הכל פה מתייקר, ומאוד קשה לחיות פה. מעבר למצב הביטחוני, שאנחנו רואים שאומנם לא מערער את האנשים, כי זה ממשיכים לחיות ולקנות, אבל לפחות את מה שאפשר ברמה הכלכלית כן להקל על האנשים, כדי שימשיכו לחיות פה,
כן. שיהיה לנו רק טוב.
אמן.
איתמר, תודה רבה. הייתה שיחה ממש מעניינת.
תודה
שהזמנת
אותי.
ממש תודה שבאת.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.